אני מבין רק עכשיו שהדפים לא הגיעו. יש כאן איזו היעלמות לא מובנת. מהמאזינים שקיבלו את הדפים, הדפים נמצאים. אני אשתדל בתוך הדברים לעסוק במקורות, אבל להתחשב גם בכך שלא לפני כולם יש את הדפים, ויש. תרשה לי רק לפתוח בחריגה. אני מבקש להוסיף ולהקדיש את השיעור גם אבי שטיין, זכרונו לברכה, שנהרג הלילה בתאונת דרכים מחרידה, ישב איתנו בשיעורים הרבה הרבה שנים. ערב ראש השנה התפלל לפני יושב מרום שנדע להינצל מהנגע הנורא הזה שאנחנו כופים על עצמנו, של תאונות הדרכים. אני מתכוון גם לזה השנה, כפשוטו, בנחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד השם. ביקשתי לעסוק בשיעור הפעם, ערב ראש השנה, שחל בשבת, ואנחנו חורגים מסדר פרשיות השבוע, לא קוראים השבת את פרשת השבוע, אלא את הפרשות של ראש השנה, לחרוג פה מסדר הקריאות ולעסוק בשתי תפילות. האחת מוזכרת הרבה מאוד בסליחות, בימים הנוראים, ובסי ביום הכיפורים, תפילתו של משה. השנייה מוזכרת פחות, אבל רמוזה הרבה מאוד, תפילתו של מנשה. ישנן חלק גדול מן הנוסחאות, תפילות שאומר שליח הציבור לפני תפילת מוסף. ישנה את התפילה הידועה של הנני העני ממה, נרעש ונפחד מפחד יושב, תהילות, קבלת רשות, באתי להתחנן ולעמוד לפניך, קבלת רשות ווידוי, איני חדאי והגון, ואף על פי כן אבקש ממך, וכו' וכו'. ישנה עוד תפילה, ומחברן של התפילות לא ידוע, אבל את התפילות אנחנו פוגשים בסידורי אשכנז כבר במאה ה-16, תפילות מוקדמות מאוד. ישנה עוד תפילה, שיש לפניהם את הדף, מופיעה בראש העמוד, ואני קורא ממנה רק שורות בודדות. חלק גדול מן המחזורים היא מופיעה לפני או אחרי, בסיום התפילה של הנני העני ממעש. ואותיות קטנות יותר או גדולות יותר, זה תלוי בדפוסים. ושם כתוב כך, שוב תפילתו של שליח הציבור, אל מלך נאמן, שדאי, מלך עליון, קבל שבעתי ברצון, אמוץ לבבי אל חי דיין אמת, שופט צדק, רחום וחנון, רחם עליי ושמע היום אשר אעתיר בעדי ובעד ביתי ובעד עדתי המסכימים עימי בתפילתי. ותכלול תפילתנו עם כל התפילות הישרות והנקיות שיעשו היום בעמך ישראל. ותחתור, וזה המשפט המרכזי, ותחתור תחת כיסא כבודך, כמו שחתרת לתפילת משה, ובנוסחאות אחרות לתפילת מנשה. ותחתור תחת כיסא כבודך, קבל את תפילתי, וכדי להכניס אותה, תעשה חתירה, מחילה כזו, נקרא, תחת כיסא כבודך, כמו שחתרת לתפילת מנשה, או כמו שחתרת לתפילת משה, שלא יבושו שולחי בי, ולא אני בהם. נוסח של תפילה של שליח הציבור קודם מוסף. אינני יודע כרגע מהי בדיוק תפילתו של מנשה, נגיע לזה מיד. אבל אני יודע מי הוא מנשה ויודע מי הוא משה. וההתבלבלות בין שתי האפשרויות האלה גורמת למשהו מוזר מאוד. משה רבינו הוא זה שלימדו אותו את 13 מידות השם, השם, אל רחום וחנון. על פניו עובר השם ויעבור השם על פניו, היקרה השם, השם, אל רחום וחנון. הוא משה שמקצר יותר מכולם בתפילה באל נרפן עלה, ומעריך יותר מכולם בתפילה בבית חנן אל השם בעת ההיא ואומר אהה השם אלוקים וכו'. והתפילה של שליח הציבור קודם המוסף מבקשת מהקדוש ברוך הוא, תכניס את תפילתנו כמו תפילתו או של משה או של מנשה. אני לא יודע מה מנשה התפלל, אבל אני יודע מי היה מנשה. זה מנשה בנו של חזקיהו, שבימיו נקבע החורבן הסופי העתידי. 55 שנה מולך. ואצלו לא רק עבודות זרות יש. איך אומר הפסוק במלכים? וגם דם נקי שפך בישראל הרבה מאוד. חזל הבינו וגם דם נקי שפך בישראל שמנשה הורג פיזית את ישעיהו הנביא. על מנשה הזה אומרת המשנה בפרק חלק במסכת סנהדרין שהוא אחד משלושה מלכים שאין להם חלק לעולם הבא. אז אני לא יודע מהי התפילה שלו, נגיע לזה עוד מעט. אבל מה זה בדיוק הבלבול הזה בין שתי האלטרנטיבות? ותקבל את תפילתי תחתור תחת כיסא כבודך, או כמו שחתרת למשה. צריך להבין אגב את הביטוי, איפה הוא חתר למשה? או כמו שחתרת למנשה. ואני יודעתי, האיום בשתי התפילות, שעוד מעט נגלה אותם, על ההבדלים האדירים שביניהם, בין הדמויות ובין התפילות, עיסוק בתפילת משה מול תפילת מנשה. שופך אור על כל מושג התשובה והדין והתפילה של הימים הנוראים, של ראש השנה, של יום הכיפורים, שבערבם אנחנו נמצאים. אצל מנשה, ועם זה נחכה קצת, מופיע בפירוש הביטוי לחתור לגבי תפילה. אבל עם זה אני מציע שנתעכב. אצל משה רבינו זה לא מופיע. מה מופיע אצל משה? משה רבינו, פרשת כי תישא, ספר שמות, פרק למד ג', חטא העגל. משה רבינו מבקש מחילה, סליחה. הקדוש ברוך הוא לא כל כך ממהר לסלוח. הוא מבקש בהתחלה, הרף ממני ואשמידן ועשה אותך לגוי גדול. זאת הבקשה. איך חז"ל אומרים שם, הרף ממני, זה ביטוי מרתק של האנשה. הרף ממני, הקדוש ברוך הוא אומר לו, עזוב אותי. ראשים מעידים מיד בשם חז"ל, הרף ממני וכי מי אחזול הקדוש ברוך הוא? אלא כמו אבא שכועס על בנו, ואומר, תתפסו אותי כדי שאני לא אתרגז. תחזיק אותי. אני לא רוצה לחלות אותה. הרף ממני, תפוס אותי, ועכשיו הרף ממני ואשמידי. הקדוש ברוך הוא בעצם מבקש ממשה תגובה. תעשה משהו, תפעיל פה משהו. משה רבינו פונה כמו תמיד. הוא מזכיר את אברהם ויצחק ויעקב. הוא מבקש בשם זכות אבות להציל את עם ישראל. חטא נורא. איך תיארו חז"ל את חטא העגל? והיו ישראל אותה שעה ככלה המזנה תחת חופתה. שבוע שעבר דיברנו על ויתן אל משה ככלותו לדבר איתו, ככלה העריבה על בעלה. כאן זה בדיוק ההפך. והיו ישראל אותה שעה ככלה, כלה, יום חתונתו ויום שמחת ליבו זה מתן תורה, המזנה תחת חופתה. החופה פה, והיא למטה. משה פונה בזכות אבות, ואחר כך פונה אל הקדוש ברוך הוא, מבקש ממנו, הודיעני נא את דרכך, הראיני את כבודך, ואידעך בשם. אין לפנינו את הפסוקים. בקשה אחרי בקשה, של איזושהי הבנה, של איזשהו חיבור, שדרכו אפשר לפנות אל הקדוש ברוך הוא במצבים קשים. יאמר השם אל משה, פסוק י"ז באותו פרק, אני קורא חלק מן הפסוקים ומתחשב בזה שלא לפני כולם יש את הדפים. גם את הדבר הזה אשר דיברת אעשה, כי מצאת חן בעיניי ואדעך בשם. ויאמר הראיני נא את כבודך, ויאמר, ולפסוקים האלה יש חשיבות רבה מאוד בסליחות ובימים הנוראים, הכל סביב 13 המידות, ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ערכים. אני אעביר כל טובי על פניך. נו, תעשה את זה. איפה הוא מעביר כל טובו על פניו? מעט מאוד פסוקים אחר כך. פשוט פשט מקרא. ויעבור השם על פניו ויקרא. ירמיה רש"י, הרמב"ן, כל הפשטנים. כאן העביר כל טובו על פניו. רש"י בשמות אומר, אלמד אותך מה עושים כאשר בני ישראל כל כך פושעים, שזכות אבות כבר לא עוזרת להם. אתה הזכרת את אברהם ואת יצחק ואת יעקב, יש שלב שזה כבר לא עוזר. הם כל כך הרבו לפשוע. אז אלמד אותך יסוד, דרך, צורה מיוחדת. אני אעביר כל טובי על פניך. וקראתי בשם השם לפניך. וחנותי את אשר אחון. חזל עומדים וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר הרחם. אלו לא סתם מילים נרדפות. וחנותי מלשון מתנת חינם. מי שלא מגיע לו, אתן לו מתנת חינם. אלמד אותך דרכי תשובה, דרכי תפילה. אבל יש תנאי. אתה רוצה ללמוד עכשיו את השיעור הגדול הזה שקוראים לו עוד מעט 13 מידות? היומר לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני האדם וחי. אתה לא יכול לראות את פניי. ולכן גם יש מיקום מיוחד שבו אתה תהיה כדי ללמוד את ה-13 מידות האלה שאנחנו חוזרים עליהם כל יום, ובסי מגיעים אליהם בסוף יום הכיפורים בנעילה. יאמר השם, הנה מקום איתי, וניצבת על הצור. יש מקום מיוחד. הנה מקום איתי, ביטוי מעניין, זה מקום איתי. והיה בעבור כבודי, מה ביקש משה? הראי נינה את כבודיך. והיה בעבור כבודי, שימו לב, הפועל הוא כל הזמן, השם עובר. אני אעביר כל טובי, ויעבור השם על פניו. בעבור כבודי. והיה בעבור כבודי, אתה נמצא על הצור, נכון? הנה מקום איתי, וניצבת על הצור. והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור. כבנקרת מכיל. נקרה, מערה. אתה תיכנס לתוך נקרת הצור, ושם וסקותי חפי עליך עד עוברי. שים את כפי עליך עד עוברי, כי לא יראני האדם וחי. אגב, לכן חזל למדו ויעבור השם על פניו ויקרא, בלימוד מעולה. לא ויעבור השם על פניו של משה. ויעבור השם על פניו של עצמו. כאילו העביר השם משהו על פניו. הכל האנשה, את הכל צריך להבין במושגים שלא מבינים אותה. הקדוש ברוך הוא כאילו מסתיר פניו, כי לא יראני האדם וחי. לא תוכל לראות את פניי, אבל מלמד את משה משהו. ואז כשאני אעבור, עד שאני אעבור וסקותי חפי עליך עד עוברי, והסירותי את כפי, ואז כשאני אסיר את כפי, תוכל להסתכל כבר, אבל וראית את אחוריי, ופניי לא ייראו. לא מבין מה זה, פחות מבין שלא מבין מה זה. יודע שפני השם לא יכולים להיראות. הקדוש ברוך הוא עובר על פניו ומלמד את משה עכשיו משהו. וירד השם בענן ויתייצב עמו שם. הרי כך הוא הבטיח לו. בוא נזכור את הפסוקים, זה פסוקים מופלאים. הנה מקום איתי וניצבת על הצור. וירד השם בענן ויתייצב עמו שם. מה עשה משה? ניצב. ואיך נקרא המקום? מקום איתי. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מתייצב. עמי, עמו. איפה? שם. ונקראת הצור, על הצור. פסוקים פשוטים. צריך לדעת אותם, אנחנו אומרים אותם כל בוקר. וירד השם בענן ויתייצב עמו שם, ויקרא בשם השם. ויעבור השם על פניו ויקרא, השם, השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא אבון בפשע וחטאה ונקה, לא ינקה, פוקד אבון אבות על בנים, על בני בנים, על שירישים ועל רביעים, וימהר משה, מה הוא רואה עכשיו? רק את חורם. ויקוד ארצה, וישתפו. יאמר אם נא מצאתי חן בעיניך, השם, ילך נא השם בקרבנו, כי עם קשי עורף הוא, וסלחת לאבוננו ולחטאתנו ונחלתנו. נזכור רק את הפסוקים עצמם. זה הפלא ופלא. משה למד לבקש סליחה. מיד וימהר משה ויקוד ארצה ויומר השם אם נא מצאתי חן בעיניך ילך נא השם בקרבנו ניצבת איתי ויתייצב עמו שם עכשיו לך איתנו כולנו זה מה שמבקש משה ואתה יודע שעם קשי עורף הוא ואולי באמת זכות אבות לא תמיד עוזרת כבר קשי עורף יותר מדי ולכן וסלחת לאבוננו ולחטאתנו ונחלתם. אז לומדים פה במסכת ראש השנה בלימוד מרתק מדרש נפלא. ויאמר ויעבור השם על פניו ויקרא אני קורא מבפנים מראה במסכת ראש השנה בדף י"ז. אמר רבי יוחנן אלמלא נקרא כתוב אי אפשר לאומרו. מלמד, איזה מקרא כתוב? ויעבור השם על פניו ויקרא. איך רבי יוחנן הבין? על פניו של מי השם עבר? אמרנו לפני רגע, על פניו של השם עצמו. למה? כי הרי כל העסק היה כדי שמשה לא יראה את פניו. זו לא דרשה, כך הוא הבין את הפסוקים. מלמד, ביטוי בלתי רגיל, שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, והראה לו למשה סדר תפילה. אי אפשר ללמד את משה רבינו להתפלל בלי המתודיקה, בלי להתעטף, בלי להראות לו איך שמים את הטלית. הקדוש ברוך הוא לימד את משה עכשיו לא סתם איך מתפללים. אמר לו כל זמן שישראל חוטאים יעשו לפניי כסדר הזה ואני מוחה להם השם השם כאל רחום וחנון והגמרא מתחילה לפרט השם השם פעמיים שתי מידות השם הראשון אני הוא קודם שיחטא האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה. וככה. זאת תפילת משה. משה רבינו לומד מהקדוש ברוך הוא להתפלל. שליח ציבור מתחיל את מוסף של ימים נוראים. מה יותר גדול מלבקש? שיחתור את התפילה הזאת תחת כיסא כבודו כמו שחתר לתפילת משה. ועוד לא לגמרי מבין את הביטוי חתירה, אבל אם אנחנו שמים לב שהמיקום כל כך חשוב, הנה מקום איתי, והתייצב עמו שם, וניצבת על הצור, ושמתיך בנקרת הצור, יש כאן איזו חתירה. צריך להבין אותה ונגיע אליה בהמשך. הביטוי הזה של חתירה מתחיל להיות מאוד מעניין גם לגבי משה. הוא ניצב על הצור, אבל הוא צריך להיות מושם בנקרת הצור ובאיזו מערה ובאיזו נקרה פנימית, נקרת אפר. ישעיהו מתוארות הנקרות, מכילות האפר. נקרות הצורים, נקרות צורים ומחילות אפר מתוארים בישעיהו. זו תפילת משה. לא סתם תפילה גדולה. זו תפילה מתאימה דווקא בשעה שבני ישראל חוטאים, ואז אני אעביר כל טובי על פניך, כמו שרשי פירש, אין לי כבר אפשרות להשתמש בזכות אבות. מיציתם אותם, סחטתם אותם, עברתם ועברתם ועברתם את השאה. יש 13 מידות. שם יש לפעמים גם מתנת חינם, וחנותי את אשר. זו תפילת משה. מהי תפילת מנשה? עובר לאותה פסקה קטנה של שליח הציבור באותה תפילה מיוחדת. שלפני או אחרי הנני אני ממעט, ותחתור תחת כיסא כבודך כמו שחתרת לתפילת מנשה. נלך על הנוסח הזה עכשיו. שלא יבושו שולחי בי ולא אני בהם. לעבור למנשה, מי משה, מי נקראת הצור, מי חורב, מהר סיני, ולרדת מאיגרא רמא, 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 לבירא עמיקתא, כמה יכול להיות יותר בירא עמיקתא? דברי ימי מנשה מתוארים בשני ספרים, כמו כל דברי ימי המלכים. ספר מלכים ובספר דברי הימים. ספר מלכים, מנשה מתואר רק על חלק הרוע. לא מתואר אצל מנשה שום פרט חיובי אחד. בין 12 שנה מנשה במולכו, במלכים ב', קינק א', ג', מנשה מתואר בצורה הקשה ביותר. ספר דברי הימים לעומת זאת, מנשה מתואר באותה צורה, עם שינוי מאוד משמעותי. אחד הדברים המעניינים ביותר, מה ראה מחבר דברי הימים, על פי חז"ל ועזרא הסופר, לעשות אחרת ממה שראה מחבר ספר מלכים. על פי חז"ל ירמיה הנביא חיבר את ספר מלכים. אותו דבר גם הפוך, מה ראה ירמיה, שלא להזכיר משהו שמופיע מפורש היסטורית בספר דברי הימים. יש כאן סתירה היסטורית מאוד מעניינת. אבל אנחנו הרי לא עוסקים בהיסטוריה של מנשה עכשיו, אנחנו עוסקים בה רק כדי להבין את המושג תפילת מנשה, או החתירה בתפילת מנשה. זאת התפילה שאותה מבקש בשנייה מרוממת רגע לפני מוסף שליח הציבור, שיחתור הקדוש ברוך הוא לתפילתנו בתוך תפילות כלל ישראל המתפללים עתה, כי תפילת מנשה. אז איזו תפילה אנחנו רוצים להיות דומים? צריך להכיר אותה. אלה הפסוקים בדברי הימים, בפרק למד ג', אין את הדפים שוב, מי רובנו, אני קורא את הפסוקים מבפנים, פסוקים פשוטים. בין 12 שנה מנשה במולכו. פה ברשותכם אולי לפני קריאת הפסוקים נזכיר רק רגע את ההיסטוריה של הימים האלה מבחינת המלכים. חזקיה המלך הוא אביו של מנשה, וחזקיה אביו של מנשה הוא בנו של אחז. אחז וחזקיה הוא מלכי יהודה. אחז רשע, חזקיה ראוי היה חזקיה בכלל שיעשה משיח. חזקיה מעלה את הכל לרמה רוחנית גדולה מאוד מאוד. שעובר על הדברים בדיוק בספר מלכים רואה שאולי יש בשלבים מסוימים אצל חזקיה ירידה ברמה הכלכלית מדינית. אבל הכל עובר איזה מין פאזה רוחנית עצומה. עד שחז"ל ראו את חזקיה כמי שראוי להיות משיח. וחזקיה נולד ילד רק לזקנתו. פעם עסקנו בהרחבה באותו מדרש נפלא שחזקיה מנסה למנוע את עצמו מפריה ורביה, ישעיהו הנביא משכנע אותו, וחזקיה מסביר שהניסיון שלו למנוע את עצמו מפריה ורביה זה כי הוא ראה ברוח הקודש מה תהיינה התוצאות שיצאו מזה. התוצאה היא מנשה. מנשה מולך יותר מכל מלך אחר, בישראל וביהודה, 55 שנה. למנשה יש בן, אנחנו עוד מעט נעסוק במנשה, לכן אני מדלג עליו, שמולך שנתיים קצרות, אמון. שמו מעיד על היידישקייט של מנשה. אמון. הוא בן של מנשה, ולפני כן חזקיהו, ואחר כך יושיהו. ובאמצע אמון. ואמון הוא זה שמצליח להיות היחיד מבין המלכים, שהרבה אשמה, כלשון הפסוק, אפילו יותר ממנשה. יש אצל חז"ל ביטוי נורא, קשה להגיד אותו, הוא ביטוי מזעזע במדרש. כתוב שם, אחד בעל הערבה. ביטוי, סמלי. מנשה, בעל ביתו. אמון, בעל אמו. ביטוי מזעזע. אמרה לו, מה אתה עושה? מקום שיצאת ממנו. כך אומרת לו אמו. אמר לה, כלום להנות אני עושה. אין לי הנאה אלא להכעיס את בורי. ביטוי של הידרדרות הרשת. אחד מנשה אמון. אבל על אמון קושרים קשר, הורגים את אמון, ואחריו מולך יושיהו. יושיהו הוא צדיק אדיר, זה יושיהו שמוצא את ספר התורה, חולדה נביאה, אני רק מזכיר מלמעלה, מלמעלה, בוכה וקורע את בגדיו, ומנסה להשיב בתשובה את כולם, אבל לפחות לפי הכתוב במלכים, שום דבר לא יעזור עד הסוף, בגלל מנשה. התקופה הארוכה הזו של מנשה הרסה את התקופה. בעצם מיושיהו ואילך כבר הזמן די קצר עד לסוף, עד לצדקיה. שם עולה נבוכדנצר, ושם הגלות. שם אנחנו מגיעים למה שאנחנו נהיה בעוד כמה ימים לגדליה בן אחיקם, לצום גדליה, שם הסוף. גלות ירושלים. חז"ל חילקו את תקופתו של מנשה לשתי תקופות. הם ראו את החיים הרבה פחות פשוטים. הם ראו במנשה דמות שאומנם בחלקה הראשון, זמן בכלל לא מבוטל, 22 שנה מתוך 55, בחלקה הראשון עשתה את כל הרעות שבעולם, לא רק עבדה עבודה זרה. מנשה מקפיד להעביר את כל העבודה זרה של אחד כמה שיותר אל הקודש. הוא לא נרגע עד שהוא מעמיד צלם בהיכל. פסל עושה אותו צלם, חז"ל רואים שם את הפסוק, עשה לו ארבעה צדדים, כדי שמכל צד שלא יבואו הוא יתפוס את המרכז. השחיתות שלו היא, כפי שאמרנו מקודם, לא רק בנושא העבודה זרה שמגיע לאיזה סיגים אדירים אצלו, אלא גם בבן אדם לחברו. הוא פשוט הורג, וגם דם נקי הרבה. הוא שוחט בירושלים. הלשון בפסוק, דם נקי שפך מפה עד פה. פשוט הורג. ובכל זאת גם את הדמות השחורה הזו. חז"ל ראו אחרת לזה. אבל הדברים באים בעקבות הפסוקים בדברי הימים, אני קורא אותם מביטים. בין 12 שנה מנשה במולכו, ו-55 שנה מלך בירושלים. והיה עשרה בעיני השם כתועבות הגויים אשר הוריש השם מפני בני ישראל. והיה שוב היבן את הבמות אשר ניצת חזקיהו אביו. והיה כמזבחות לבעלים, ויעש השירות, וישתחו לכל צבא השמיים ויעבודו. ובנה מזבחות לבית השם אשר אמר השם בירושלים יש מי לעולם. דברי הימים זה הקיצור, במלאכים מופיעים שמות הבעלים וכל הפירוט של הכל. והוא העביר את בניו באש בגי בנינו, ועונן וניחש וחישף ועצאו ועידוני, הרבה לעשות הרע בעיני השם לאביתו. וישם את פסל הסמל אשר עשה בבית האלוהים, אשר אמר אלוהים אל דוד ואל שלמה בנו, בבית הזה ובירושלים אשר בחרתי מכל שבטי ישראל, אשים את שמי לעילום או לעולם. ולא אוסיף להסיר את דגל ישראל מעל האדמה אשר העמדתי לאבותיכם, כך אמר השם, אבל הוא אמר שזה יקרה רק אם ישמרו לעשות את כל אשר ציוויתים לכל התורה והחוקים והמשפטים ביד משה. ויסע מנשה, מנשה תעתע את יהודה ויושבי ירושלים לעשות רע, אבל לא סתם לעשות רע, לעשות רע מן הגויים אפילו, אשר השמיד השם מפני בני ישראל. הוביל לרוע שאף גוי לא הצליח לה. וידבר השם אל מנשה ואל עמו, ולא הקשיב. יש לו גם השפעה אדירה על העם, כנראה גם השפעה באיזשהו כוח אדיר, אם הוא שופך דם, אם הוא לא מפחד מכלום, אם הוא מעביר את בניו באש, הוא גורם לכולם ללכת איתו. וידבר השם אל מנשה ואל עמו ולא הקשיב. ויבא השם עליהם את שרי הצבא אשר למלך אשור, וילכדו את מנשה בחוכים, ויעשרוהו בנחושתיים, ויוליכוהו בבלה. כל הסיפור הזה לא מובא במלכים. כדאי לשים לב אליו. מלך אשור מגיע, על כאן מובא, עכשיו ההמשך. וכהצר לו, כשנהיה לו צר, קשה, הם לוקחים אותו לבבל, עוד רגע נראה את התיאור של חז"ל פה, חילה את בני השם אלוהיו. חילה, היחד, התפלל. אולי, אולי, אולי השורש של מחילה, אני לא יודע. חילה את פני השם אלוהיו, ויקנה מאוד מפני אלוהי אבותיו. חידוש עצום, אין את זה במלאכים. ויתפלל אליו, אל מי? אל הקדוש ברוך הוא. ויעתר לו, וישמע תחינתו, וישיבהו ירושלים למלכותו, וידע מנשה כי השם הוא האלוהים. אך אנחנו מסיימים את יום הכיפורים. וידע מנשה כי השם הוא האלוהים. יתר דברי מנשה הוא תפילתו אל אלוהיו, הרי לא כתוב פה מה הוא התפלל, רק כתוב חילה את פני השם. ודברי החוזים המדברים אליו בשם השם אלוהי ישראל, כנראה היה ניסיון להשפיע עליו, הינם על דברי מלכי ישראל. ותפילתו והאפר לו, כל הסיפור כולו, וכל חטאתו ומעלו, והמקומות אשר בנה בהם במות, והעמיד העשירים והפסילים לפני קנאו, כל מה שפה מופיע, כאילו אומר המספר המקראי בקודש, זה תמצות. הפירוט הינם כתובים על דברי חוזאי. אז מה הוא התפלל? הוא אגב מתפלל, איך כתוב? ויעתר לו וישמע תחינתו. הירושלמי מסופר שהייתה להם גרסה שבה היה כתוב ויחתר לו ולא ויעתר לו. מה ויחתר? וסיפור בירושלמי הוא כך. מה פירוש לקדו את מנשה בחוכים? אומר הירושלמי, לקחו מולה של נחושת. יש כאן כמה הסברים. צורה מסוימת, יורה רותחת כזאת, איזה מין גוף ברזל גדול. ניקבו אותה, אין לפניכם את הדפים, אני אומר את הדברים על פה. נתנו אותו בתוכה, והיו מסיקים תחתיו. טוב, אנחנו אצל מלכי בבל ראינו דברים יותר גרועים. איך עברו את עיני צדקיה ואיך הדברים מוכרים לנו. כיוון שראה שצרתו צרה. אז מה כתוב בפסוק? הוא התפלל אל השם. ואחרי זה כתוב, הידע כי השם הוא האלוהים. ואחר כך כתוב שכנראה החוזים דיברו איתו ושכנעו אותו. זאת אומרת שהיו לו הרבה התלבטויות. מסופר כך. כיוון שראה שצרתו צרה, זה פילי פלוט. לא הניח עבודה זרה בעולם שלא הזכירה. קרא בשם כל העבודות זרות. בנוסח שמופיע במדרש, אמר צלם פלן, צלם פלן. צלם פלוני, צלם פלוני, ראה שאף אחד לא עוזר. עוד פעם קרא לצלם הזה ולדעו ידע את כולם. לא עוזר. אמר, כיוון שראה שלא הועיל כלום, אמר, זכור אני שהיה אבי מקרא אותי את הפסוק הזה בבית הכנסת. אבא, שלקח אותי לבית כנסת, מנשה עם העבודה זרה פתאום נזכר בסיפורים מהילדות. היה מקרא אותי את הפסוק מפרשת השבוע שלנו, שקראנו. בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו, כי אל רחום השם אלוהיך, אלו ירפך ולא ישחיתך, ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. אמר, הרי אני קורא עכשיו אותו. ניסיתי כבר את כל הצלמים, ולא עזר. אני אנסה את הקודש ברוך הוא. אפשר להגיד את זה. אם עונה אותי, מותר. מה אפשר להפסיד כבר? ואם לאו, שלומר ירושלמי בסנהדרין פרק י', ואם לאו, הכל אפיה שווים. כולם שווים. מי זה כולם, חס וחלילה? צלם פלומי, צלם פלומי. עכשיו אני קורא לקודש ברוך הוא, כל האלוהים אותו דבר. והיו מלאכי השרת, מלאכי השרת שומעים את זה ולא יכולים לסבול. והיו מלאכי השרת מסתמין את החלונות שלא תעלה תפילתו של מנשה לפני הקדוש ברוך הוא. והיו מלאכי השרת אומרים לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אדם שעבד עבודה זרה והעמיד צלם בהיכל, אתה מקבלו בתשובה? מעניין, מלאכי השרת מספנים את החלונות, לא את שערי השמיים, לא את הדלתות. שערי השמיים מאליהם סתומים בתפילה כזאת. אין בכלל מה לעבור שם. אך אולי יש סיכוי דרך החלונות. היו מלאכי השרת מספנים את החלונות. אמרו לפניו אדם שעבד עבודה זרה והעמיד צלם בהיכל, אתה מקבלו בתשובה? אמר להם, אם איני מקבלו בתשובה, הרי אני נועל את הדלת בפני כל בעלי תשובה. אני חייב, בביטוי במדרש מופיע, אם איני מקבלו בתשובה, הרי אני מרפא ידן של בעלי תשובה. מי עשה לו הקדוש ברוך הוא? ביטוי לא רגיל עכשיו. אז הקדוש ברוך הוא רוצה לקבל את התפילה, אבל הוא לא יכול. נרחות. למה הוא לא יכול? כי סתמו לו את כל החלונות. הרקיע סתום. השערי שמיים סתומים. החלונות סגורים. אז מה עושים? מי עשה הקדוש ברוך הוא? חתר לו חתירה מתחת כיסא הכבוד. ושמע תחינתו. עד ההודיפים ויתפלל אליו, ויעתר לו, וישמע תחינתו, וישיבם. ערביה תבחין, וערב אומרים לחתירה, חתירה. וידע מנשה כי השם הוא האלוהים, באותה שעה אמר מנשה, אית דין ואית דיין. יש דין ויש דיין. אני לא צריך להבין את כל המדרש שנקרא. מנשה, הרי לא מתפלל לקודש ברוך הוא כי הוא הגיע למסקנה שצריך להתפלל. הוא יושב שם במולה של ברזל הרותחת, מסיקים אותה תחתיו, ושם הוא אומר, צלם פלן, צלם פלן. האש דולקת. הוא כל כך מחובר לעבודה זרה הזאת, שהוא ממשיך להתפלל אליה, אבל לא חושב בכלל על הקודש ברוך הוא. פתאום נראית לו דמות דיוקנו של אבא, והוא נזכר מלפני הרבה הרבה שנים שהוא פעם הלך עם אבא לבית כנסת, והוא שמע שם בקריאת התורה, בצר לך והשיבותה אל לבביך ושבת עד השם אלוהיך. אז מה אפשר להפסיד? ננסה. הולך טוב, לא הולך, אז מראש אני אומר, כל אף ישבים. כשמלאכי השרת סותמים את החלונות, מלאכי השרת מייצגים פה את האלף זה של האמת. תמיד מלאכי השרת מייצגים את האמת בניגוד לאדם. מלאכי השרת אומרים, מה לי ילוד אישה לקבל את התורה? יש לו יצר הרע. הוא לא יעמוד בזה, יש לו קנאה ותאווה וכבוד, לא. מלאכי השרת מייצגים אמת, אובייקטיבית, שמיינית. כאן הם מתערבים ואומרים, ריבונו של עולם, יש גבול, אנחנו מתערבים אקטיבית, אנחנו נסתום את החלונו של השמיים. אם מנשה מתקבל בתשובה, אין בחרות. אז הכל נגמר. הוא בכלל לא מתכוון ברצינות. הוא רואה אותך כאלטרנטיבה. אז הקדוש ברוך הוא יוצר חתירת המשך. ואת החתירה הזאת ככה יותר חיים. בדיוק באותה השעה. הקדוש ברוך הוא אמר, אני אעביר כל תהי על פניך. גילה למשה את הכלל, וחנותי את אשר אכול, וחנותי את אשר אכול. הכלל במדרש בשמות רבה. למדו את הסיפור. אמר לו, אני אעביר כל טובי על פניך. הפסוק נשמע כמו מישהו גדול שלוקח ילד ואומר לו, בוא אראה לך את כל הדברים הטובים שיש לי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אראה לך כל האוצרות של מתן שכר שהם מתוקנים לצדיקים. אתה ביקשת, הראי נינה את כבודך. אתה רוצה לראות את הדרכים בעולם. הודיעי נינה את דרכיך. בוא, הראה לך. הקדוש ברוך הוא לוקח אותו לטיול בשמיים. והוא אומר, משה, האוצר הזה של מי הוא? כך שואל משה. הקדוש ברוך הוא עונה לו, זה של עופי יתרו. הוא ממשיך בתיאור. והאוצר הזה של מי הוא?
אומר לו, זה של מגדלי יתומים. וכך כל אוצר ואוצר.
מדרש רבה על הפסוק, מי שירצה יראה מפנים, מרחיב.
אחר כך ראה משה אוצר גדול מכולם. אמר לו, האוצר הזה של מי הוא?
אמר לו הקדוש ברוך הוא, וזה תלעי פה.
מי שבא עם איזושהי זכות, מגדלי יתומים, עושי מצוות, עשה משהו בעולם. אני נותן לו מי שלא. ומי שאין לו, אני עושה לו חינם, ונותן לו מן האוצר הזה, שנאמר בחנותי את אשר אחון, בחנותי את אשר אחון למי שאני מבקש לו.
אגב, בתקופה הראשונה שבני אשכנז פתחנו במוצאי שבת, במוצאי מנוחה, כי במנוחה תפילה, יש שם שורה נפלאה, יוצר אתה לכל יציר נוצר, כוננת טרף לחלצה ממיצר, טרף זה תרופה, מה? לכוננם חינם מאוצר המנוצר. זה האוצר הזה. יש אוצר מנוצר, גדול, שמור יותר מכולם. דבר שממשיכה, מרום, אם עצמו פשעי כהליך, ואין זכויות, עצמו פשעי כהליך, נא סגבם מאוצר המוכן בזבוליך. עדיך לחון חינם באים אליך. דוגמה קלאסית אגב, איך הסלח משתמש במדרש ברור. לשמוע אל הרינה ואל הרינה. יש פרשנים שמסבירים למה האוצר הזה גדול. באוצר הזה יש יותר קליינטים. מי שזה בחינם, זה פשוט יש הרבה יותר ביקוש. זה שמיצר יותר זה. זה שהעומק הוא אחר. כולם שואלים, איך זה קרה? בספר מלכים התעלם מהתגובה של מנשה, מהתגובה של מנשה, מהניסיון, זה הרי סיפור מעניין. לפי ספר דברי הימים על פי חז"ל, 33 שנה מנשה מתקן את זה. הוא מנסה להחזיר את ירושלים למצב אחר, לא מצליח בכל, גם לא מנסה עד כדי כך מספיק כנראה. עם המון לפחות הוא כן יחשב, בנו. אבל מנסה. ספר מלכים מתעלם לחלוטין. זה מחייב הבנה. זה לא חלו ידיים ולנסות לתרץ את ההבדל בין מלכים לדברי הימים, גם ידיים לא תמיד קשרות. כל מיני ניסיונות. אברבנאל למשל טוען שספר מלכים כתב ירמיהו. כותב אברבנאל. ירמיהו היה נביא. את ספר עזרא סופר, את ספר דברי הימים כותב עזרא סופר. והאברבנאל טוען שאת ספר דברי הימים שכותב עזרא, קדושתו היא פחותה משל הנביא, ולכן הוא מוכן לקבל גם תשובה כזאת. זאת לא תשובה באמת. מה זה צלם פלוני, צלם פלוני? איזה מין תשובה זאת? אבל ירמיהו, הנביא, לא מסוגל לקבל כזאת תשובה. אמרתי ממש אתמול. טוב, הרב אדר השליטה, יש ישיבת הכותל. שאמר לי, ששמע בשמועה על פה מהרב קוק, זה זה תמיד לברכה. הסבר בדיוק. הוא הסביר כך. ירמיהו כתב את ספר מלכים. ירמיה חי בדור שבין השני. אחריו קצת, הוא עוד מטובר עם אנשים. לעזרה, יש כבר פרספקטיבה הרבה יותר עמוקה. בפרספקטיבה של כאן ועכשיו, זאת לא שונה. מה שינית? תראה מה הרסת את ירושלים, תראה איך החצית את ירושלים, תראה לאיזה שפל הורדת את ירושלים. אבל מי שיכול להסתכל בפרספקטיבה ארוכה במרחק של דורות דורות קדימה, ויכול לראות איזו פעולה עשתה בעולם התשובה הזאת, לחתור תחת כתמי הכבוד. עזרא הסופר בדברי הימים כבר לא יכול להימנע מהתשובה שעשה מישהו. ירמיה כותב את ספר מלכים, אז באותו דור הוא לא יכול לראות את העוצמה של התשובה הזאת. כמו שאני רואה את זה כאן ועכשיו, זה לא נחשב לכלום. אבל מה אנחנו מבינים ומה היא תשובה, מה היא עושה בעולם, מה היא פועלת גם כשכל החלונות סתומים והשערים סגורים? לחתור תחת כתפי הכבוד. סיפה אמר לי, וזה מאוד מעניין, מה פירושו של הביטוי מחילה? אנחנו משתמשים ביום הכיפורים בשלושה ביטויים, כל הזמן. סליחה, מחילה וכפרה. סליחה וכפרה כתובים בתורה. סלחתי כדבריך. כפרנה. כיפורים. מחילה זו מילה שלא כתובה בתורה בכלל. מה השורש של המילה מחילה? ראיתי במילונים העדכניים, המודרניים, ששורשה של המילה מחילה הוא יוד חית למה. כמו בנדרים, יחל דברו, לא יחל. כלומר, ביטור, למחול, לסלוח. יכול להיות, אבל לא ראינו אף פעם שמשתמשים בזה בתורה בנושא של תשובה, של סליחה, של כפרה, שהקדוש ברוך הוא סלח. בערוך השלם הוא מילון להסברת מושגים, מופיע שורש אחר למילה מחילה. אני לא נכנס לעניין הפונטי ולדוכח ועל ההשקפה שיש מאחורי זה. היא הערוך שורשה של המילה מחילה, של סליחה. זה מלשון חלל. בדיוק כמו מחילות עפר. מחילה שחופרים בעפר. יש כפרה. כפרה פירושה ניקוי, פיוס. איך אומר יעקב כשהוא הולך לראות את עשיו ומביא לו את המנחה, שולח לו את המנחה, אולי אכפרה פניו במנחה ההולכת לפניו. אני לא חושב שהבעיה תיפטר עכשיו טוטל. גם סליחה לא תמיד טוטלית. ויאמר השם סלחתי כדבריך, אבל מיד יש המשך. אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ.
זולתי כלב יהושע. ויש המשך, נכון, אני סולח. מה פירוש אני סולח? הם לא יראו את הארץ.
מהם?
לא, סליחה, אבל בעירבון מאוד מוגבל. למחול, אם זה השורש, ואם זה השורש, זה מעניין מאוד. פירושו לחתור מתחת לאפר. לחתור בתוך הנפש. למחול איזה. הרמח"ל, בהמשך חיים לוקטו, מסביר את הפסוק, קווה אל השם חזק, ויאמץ לבך. מה פירוש קווה? אולי שאנחנו חוזרים עליה בימים האלה בליסור. נקווה ישראל השם. תקווה. קיוויתי השם, קיוותה נפשי. שימו לב, לא קיוויתי להשם. אם לקוות זה כמו, אני מקווה שמחר את אשר. אז קיוויתי שהשם יתים אותי. היה צריך להיות עולמית. קיוויתי השם. קווה, אומר הרמח"ל פירושו, מתיחת קו ביני לבין הקדוש ברוך הוא. קווה. בין שתי נקודות, הדרך הקצרה ביותר היא למתוח קו הכי קצר שיכול להיות. הכי ישר שיהיה. קווה אל השם. נתה קו בינך לבינו. מחק את כל הדברים האחרים וקווה אל השם. זה קשה. לכן דוד חוזר. קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך. וקווה אל השם. יש המון הפרעות בדרך. המון מסכים. המון מחיצות. תפרוץ אותם. תמתח קו. כשאתה תמתח קו, גם מלמעלה יחתרו תחת כיסא הכבוד ויעשו מחילה. ימתחו קו. כשהקדוש ברוך הוא מלמד את משה את סדר התפילה של בנים חוטאים, שזכות אבות כבר לא עוזרת להם, הוא מוחה לו מחילה ונקרת הצור. הוא מוחה לו את המחילה הזאת באפר, הוא מלמד אותו את העניין הזה של הקו, של המחילה, של החתירה. תפילת מנשה היא ביטוי עצום. צריך להבין את עולמו של מנשה. הגמרא בסנהדרין מספרת, דף ק"ב בסנהדרין, שרב אשי עמד פעם בבית המדרש ואמר לכולם, סיים את השיעור, ואז אמר את הביטוי הבא: למחר נדרוש במנשה חברים. מחר אנחנו נדבר על מנשה, החבר שלנו. זה ביטוי של גלוב. מחר נעלה אותו על השולחן ונדבר עליו קצת. הדרשה מחר תהיה במנשה. והלך הביתה. בלילה מספרת הגמרא בסנהדרין, נגלה לו מנשה בחלום. אמר לו שלום עליכם, חברים קרית. אתה קראת לי חבר? לא חברך ולא חברי דאבו. לא חבר שלך ולא חבר של אבא שלך. אתה תיזהר בכבודי כשאתה אומר. רבשי. שכה הגמרא, אמר לו רבשי, טוב, מה? אמר לו, אתה אל תדבר, לי יש אליך שאלה. ואז מנשה אומר לרבשי, תגיד לי, מהיך שערי המועיד? כשמברכים המוציא, איפה צריך למצוא את הלחם? סוגיה של מנשה. דם נקי שפך הרבה. פה עד פה. אמר לו רבשי, לא ידע. לא יודע. אמר לו, מהיך שערי המועצי לא ידע. ואת קרית לי חברים? איך חותכים המועצי אתה לא יודע? אתה מדבר עליי חברים? אתה מדבר איתי בי. אמר לו, רבשי, נו מהיך שערי המועצי? אגב, זה הדבר הכי גדול בעולם. רבשי, גם את החלום, קודם כל ננתן, נדע לך. בסדר, טוב. אחרי זה תצעק עוד פעם, קודם כל תגיד, תשמע, נו, שאני נמד עליך. אמר לו, מהיך דקרים בישולה? שמסביר מהמקום שזה מקדים להתבשל ביותר, המקום היותר תפוח, כנראה אין לזה ויכוח בהגדרה בהלכה. אמר לו רב אשי, מאחר דחכמית הוא כולי היי. עמי פלחת לעבודת גילולים? אגב, המהר"ל, המהרש"א, שואלים מה מאחר דחכמית, אולי היה לו וורט קבוע שאותו היה אומר לכולם. יש כאלה שיודעים דבר אחד, דבר תורה על קורח. יש לו וורט קבוע, ואותו היה אומר, מאיך השאר יעמוד? כל אחד, המהר"ל, המהרש"א, פרשני אגדות מסבירים, רק במילה אחת, שר יעמויתי פירושו, אתה מדבר על העבודה זרה שלי, נכון? כלומר, אתה חושב שאני לא יודע מהי הראשית, מהי ההתחלה, מה זה הראשית ביקורי אדמתך, מה זו הפתיחה, אני אלמד אותך מה זה הראשית. אתה לא יודע מה זה הראשית. זה הוא אומר לו, מאחר בחכמית הוא כולי היי, אז אתה כן מבין לוגית שהעבודה זרה היא שטויות. אז מה יפלחת לעבודת גילולים? אז מה פירוש? יש כוח כזה וכוח כזה וכוח כזה. מה זה צלם פלן, צלם פלן? אמר לו מנשה, אין תבית אתם. אם אתה היית שם, הווה ראית את הבטראי ונקית לשיפולי גלימת. אתה היית מרים את שיפולי גלימתך ומרביץ ריצה אחריי רק כדי לתפוס אותי לפני שאני מגיע גם. וזה הגמרא אגב מסיים. מרים את שיפולי גלימתך זה ביטוי. שיפולי הגלימה זה כל מה שמעכב. אדם נתקע בריצה בגלל ששיפולי הגלימה תופסים לו את הנעל. אז הוא תקוע. להרים את שיפולי הגלימה, הכוונה היא אין מעכבים. בפעמים אדם הולך לחטוא. הולך לחטוא לא עלינו. ובדיוק הוא הולך לחטוא ותופס אותו בדיוק הרבה שלו ככה בדרך. הוא אומר, בדיוק אותך חיפשתי מה נשמע, בינתיים הוא תספס. אז בהתחלה הוא מתעצבן, אחר כך הוא מבסוט. חשבו, הוא סיבר לי בדיוק את העניין. אמר לו רב אשי, אמר לו מנשה לרב אשי, כל מעכב אתה פשוט היית מעיף מהדרך. לא משנה מה היה שיפולי הגלימה שלו. כל משהו שהיה מפריע לך לרוץ היית זורק. ורץ אחריי. צריך להבין. יש מצב שבו העבודה זרה היא כל כך גדולה. יש מצב שבו הנהייה אחרי משהו שאולי לנו נראה נורא והיום. זה כל כך נורא. אנחנו לא תופסים אותו בכלל. מנשה באמת גם כשהאש רותחת מתחת ליורה הזאת, אומר צלם פלן, צלם פלן. אגב, למה לנו זה כל כך קשה לתפוס? אנחנו לא רואים איך אפשר אחרי אלילים הכי טיפשיים שיש בעולם לרוץ בשמיים ובאש ובמים ולמות עליהם. אלילים מסוג אחר. לא יודע אם יותר מחוכם, לפעמים הרבה יותר נהנתן. לפעמים הרבה פחות רעיונים מעבודה זאת. זה נושא אחר, זה לא חשוב. החידוש הוא שגם אם אתה הדבר המרוחק ביותר עלי אדמות, אתה יכול למתוח קו אל הקדוש ברוך הוא. הבקשה של שליח ציבור לפני מוסף זה תלמד אותנו איך חותרים חתירה. מלאכי השרת מייצגי האמת יש להם כוח לפעמים לסתום שערים, לסתום חלונות, אבל אין להם כוח מתחת לכיסא הכבוד. וגם מהמצב הכי חמור שלי, אני יכול למתוח לשם כך. תור לנו תחת כיסא כבודך, כאשר חתרת לתפילת משה או לתפילת משה. שתי דמויות אחרות לחלוטין, שהם לימדו את אותו עיקרון. שאמר לקדוש ברוך הוא, גם כשהם נמצאים בשיא שפלותם, אפשר לחתור תחת כיסאו. הקדוש ברוך הוא לימד אותו איך. תף בטלית, ואמר לו, כך יהיו בניי מתפללים בשעה שיהיו. איך השם, לכאורה זו אותה מידה,
אחר כך יש 13 מידות, נכון? אל, רחום, חנון, ערך אפיים, רב חסד, אמת, כל אחד זו מידה אחרת. שנה שעברה עסקנו בספר יונה, קצת עסקנו במידות. כל אחד זו מידה אחרת. מה זה השם השם? אם זה שתי מידות, איך זה שתי מידות? יש השם לפני הכל. ויש השם של האחר. יש רגע שבו האדם חש על פניו. אין לו בכלל לאן להגיע, אין לו לאן לחלוא. הכל מלוכלך כל כך. וזוהם כל כך. אין לי מי לדבר. הוא בז לכל. יש לפעמים תחושה, בימים האחרונים שמענו את זה, של ניכור כל כך מוחלט. אבל נדמה לו שהוא מלכה. החוכמה היא לדעת למצוא את הקו, לחתור, לעשות את הקבר. אותו הרמח"ל מסביר כל כך יפה, זה מסביר את המושג קווה. יש ביטוי ידוע, כל המתפלל על חבירו נענה תחילה. ביטוי מפורסם. מה פירוש כל המתפלל על חבירו נענה תחילה? בדרך כלל מבינים שמי שמתפלל על חבירו, זה מסירות נפש שלו, לך יש צרה. ואתה מניח את צרתך בצד ומתפלל על חברך, הקדוש ברוך הוא נותן לך בסיג'ה, הערכה כזאת, הוא נענה תחילה. הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, אמר שזה דבר אחר לגמרי. אומר, לאדם יש פרדס עם אילנות. כשיש שניים, שלושה אילנות, מה הוא עושה? הוא לוקח גלי, ושופר בכל מקום. אבל כשיש יותר אילנות, ועוד, ועוד, מה הוא עושה? הוא מניח רגע את האילנות בצד. ומארגן צינור. ועם הצינור, בכל מקום הוא מוציא צינורית קטנה, בכל אילן. את הצינור הוא מארגן בשביל מי? בשביל האילנות. לא בשביל את זה. הצינור לא צריך לך. הוא מארגן את הצינור בשביל האילנות. אבל מי מקבל את המים ראשון? הצינור. אומר הרמח"ל, מה זו תפילה? תפילה זה היכולת להתחבר אל השקע. להתחבר אל המקור. אתה לא משנה חס וחלילה שום דבר באלוהות. אתה אמור להשתנות. אתה אמור לגלות נקודה שעוד לא גילית. אתה צריך פשוט להתחבר. כשאתה מתחבר, אתה פשוט הופך להיות אלוקי יותר. אם אתה אלוקי יותר, אז אוטומטית אתה נענה תחילה. אתה יותר קרוב לאלוקות, כי אתה התפללת, אתה יותר קרוב, אתה יותר הצינור. אתה יותר הדבר שמעביר את הכל. איך רש"י מסביר בתחילת בראשית, כל כך פשוט ונפלא, וזה כל העולם שלנו. בכל עשב השדה טרם הצמיח. יש כבר עשבים, יש אילנות, אבל זה עוד לא יצא. הכל, כדאי לראות את העולם, הכל מבצבץ ומבקש לצאת. ויש שמיים, ויש בשמיים מים, אבל גשם לא יורד. מה חסר? אומר הפסוק, ואדם עין לעבוד את האדמה. הרבה פעמים עסקנו בפסוק הזה. דברנו שהפסוק הזה פירושו, תפקידו של האדם זה לתת לכל עשב את המשמעות שלו, לכל חי את המשמעות. רש"י אומר את הכל במילים שלו. ואדם עין לעבוד את האדמה, יש גשם בעננים. ויש אילנות שרוצים לבצבץ. אבל אין אדם שיתפלל שהגשמים האלה ירדו. עוד לא נברא מי שיחבר בין האנרגיות, כדי שהן תוכלנה לפעול ביחד. זה תפקידו של האדם. קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך, וקווה אל השם. קיוויתי השם, קיוותנו.
כל תקוותי היא השם, עצם השם, קיוויתי השם. ככל שתסיר יותר מוקשים בצינור, תהיה יותר אלוקים. איך חז"ל אומרים בעניינים של צדקה? יותר ממה שרוצה העני לקבל, רוצה בעל הבית לתת. ביטוי. בעל הבית מקבל יותר ממה שהעני מקבל. לך מסבירים את זה כמו המשל, שיותר ממה שרוצה העגל לינק, רוצה הפרה להעני. המהר"ל מסביר פשוט, שהאדם נותן ומפסיק להיות אגואיסט ולקבל ולצרוך, הוא הופך להיות אלוקי. עכשיו יש כאן שני אנשים, בעל הבית והעני. כשבעל הבית נתן לעני, מה נהיה העני? מקבל. מה נהיה בעל הבית? נותן. אז העני עשה עם בעל הבית יותר ממה שבעל הבית עשה עם העני. איך אומרת שם רות? נעמי שואלת אותה, מה שם האיש אשר עשית? מי האיש שם? עונה לרות, שם האיש אשר עשיתי עמו בועז. ענייה, אין לה כלום. שם האיש שאני עזרתי לו. בועז. היה צריך את הפוך. שם האיש אשר עשה עמי. לא, יותר ממה שעושה בעל הבית לעני, עושה העני לבעל הבית. סביר המהר"ל מפראג, העני עושה את בעל הבית נותן, מקורי, אלוקי, טהור יותר. ממילא הוא יכול להיות צינור, ממילא הוא יכול להעביר את המים, ממילא הוא נענה תחילה, ממילא הוא מקבל את זה. לא תפקיד. חבר. הופיע בדגל מחנה אפרים. קרנו השבוע. שם הבעל שם טוב. תבוא. דגל מחנה אפרים זה נכדו של הבעל שם הקדוש. ונביא בשם תבוא משל של מה זה ראש השנה. ובוא נעמוד. אבל שם הסביר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כמו מלך, ששם בינו לבין העולם המון המון מסכים, המון המון מסוכות, המון מחיצות. ובין מחיצה למחיצה יש המון מוקשים, חיות, חדים. אבל בעצם הכל פאטה מורגנה. כל המחיצות האלה זה אחיזת עיניים. אבל יש המון מחיצות. הקדוש ברוך הוא מאיר, אבל האור לא מגיע. יש המון מחיצות. הרי באדם בחדר, והחדר הזה מוקף חלונות, ולא נכנס לו. ואז הוא יוצא מנקודת הנחה, ולאט לאט הוא מפתח אותה, שאין אור בחוץ. שנים לוקח לו להבין שהבעיה היא לא באור בחוץ, פשוט החלומות מסוימים. תעשה משהו עם החלומות, יש בעיה בחלום, תסדר אותו. תתחיל בחטאנו לפניך, אין בתעבור לאין לנו מלך אליו. תפתח קודם כל את הבעיה שלך. המשיך הבעל שם, והמלך הזה עשה מחיצות, מסכים, והוא נמצא מקדימה ורוצה להאיר את העולם. יש מישהו שכבר עובר איזה מסך אחד, אבל אז יש מחיצה יותר גבוהה ויותר גבוהה. זה לא שמחיצות יותר גבוהה, אלא שפשוט האדם נהיה קצת יותר גבוה. ולכן המחיצה הופכת להיות יותר גבוהה, אבל אין לו כוח לעבור אותה. וכל מה שאתה לבוא הוא מחכה זה לבן המלך, שבגלל שמאב הומים
והוא כל כך רוצה, הוא יתחיל פשוט לרוץ ולפרוץ את המחיצות, ולרוץ קדימה ולצעוק, אילי, אילי, למה עזבתני? רחוק מישועתי דברי שאגתי. וכשהוא מגיע אליו, מסיים הבעל שם, אומר הקדוש ברוך הוא, אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יהלכו. מה זה יודעי תרועה? אשרי העם שיודעים להתמודד עם כל התרועות ועם כל הסיבוכים ועם כל הרעות, ויודעים שהכל זה מחיצות חולפות, יודעים שיש איזה אור שצריך לפרוץ אליו. קווה אל השם, תפתח את הקו הזה. תחתור לנו כמו שחתרת לתפילת עם השם. הוא דיבר על צלם פלוני וצלם אלמוני, אבל אין לזה משמעות למה שהוא דיבר. ירמיהו בדורו עוד לא ראה כמה מה שהוא אמר חסר משמעות, וכמה המשמעות היחידה קיימת רק לרגע שבו נאמר וידע כי השם הוא האלוהים. אבל בפרספקטיבה ארוכה הכל נעלם, עם כל האידאות, עם כל התזות, עם כל האיזמים שהוא אינתי, כבר מזמן עוטפים דגים. נשאר רק השם הוא האלוקים שהוא צח. זה חוצץ את כל המסכים, זה עובר את כל המחיצות. חתור לנו תחת כיסא כבודך. תן לנו להעביר את זה בקו ישר, חזק ויעמת בדרך. ולשבור הוא אומר, אשרי העם יודעי תרועה, כשהם יודעים לחתור, אז פתאום הם רואים שהשם באור פניך יעלה. תפילת משה, תפילת משה. היא השנה הזאת, הבאה לנו לטובה. שנה שנדע לפרוץ בה את המחיצות. לגלות שהמסכים הם מסכים חולפים, לראות את אור פניך, ולחשוב בעזרת השם, שמחה לאלפי ימים, ולעירים, כבר בתמונה.